טוב חברים יקרים, אחרי הפסקת קורונה קצרה אנחנו חוזרים לסדרה החשובה שלנו של מאמרי סולם. התקדמנו יפה עד עכשיו בשנה האחרונה. אנחנו בחלק שמדבר על ההשגחה, וכעת אנחנו במאמר ממהי, מאמר קצרצר. אנחנו רוצים לקרוא גם את מאמר ממוו ומאמר ממזיין בשיעור הזה. אלה מאמרים קצרים שמסיימים את החלק של ההשגחה, וכך בעזרת השם אנחנו בשיעור הבא נתקדם לחלק חדש שנקרא חוכמת הקבלה, ושם נלמד מאמרים חשובים מאוד שחלקם בעל הסולם פרסם בזמנו כדי שנבין את החשיבות שלהם. והיום אנחנו ממשיכים במאמר עם כותרת המקורית השכל והאינסטינקטים. שימו לב מה אומר פה בעל הסולם. כפי הראות, הרי גם הבעלי חיים באינסטינקטים שלהם מוליכים המשך זמן חייהם כמו האדם עם שכלו. ואם כך, צריך להבין מה היתרון להשכל. אולם, כבר נתבאר אבחן בין דרך יסורים לדרך תורה. אף על פי ששניהם מתנהגים באורך סיבה ותולדה, כן דרך האינסטינקטים ודרך היסורים, שבעל החי נדחף להמשכת חייו מכוח חוקי הבריאה הגולמית, והשכל הוא דומה לדרך תורה שמתנהג מבחינת ויזה טרגה. עיין שם היטב. עד כאן המאמר. נראה מה כתוב פה, נראה איזה שאלות יש לנו, וננסה להבין ולקחת משהו מהמאמר הזה איתנו. ככה, השאלה ששואל בעל הסולם אומר, אם האינסטינקטים של בעלי חיים הם סוג של מנגנון רציונלי או הגיוני, שמאפשר להם להתרחק מהרע ולהתקרב לטוב, ואפילו ליצור איזושהי שרשרת לוגית שאנחנו רואים גם בניסויים של לפני 100 שנה, ניסויים מדעיים שעשו בבעלי חיים, שבדקו שהם יכולים לפתח הצמדות, כמו הניסוי הפבלובי המפורסם, שמצלצלים בפעמון והכלבים מזילים ריר, כי הם רגילים שכשמצלצל הפעמון הם מקבלים את האוכל שלהם. אומר בעל הסולם, אז מה יתרון להשכל? מה עוזר לנו השכל בהתנהלות שלנו, כשאנחנו מסתכלים על העולם ומבינים את העולם בצורה הגיונית, בצורה רציונלית? ואומר שההבדל הוא בין דרך תורה לדרך ייסורים. והכוונה היא ששכל יכול לעזור לנו לסור מדרך ייסורים ולעלות על דרך תורה. איך? לא מסביר לנו איך. רק אומר שהשכל דומה לדרך תורה שמתנהג מבחינת ויזה טרגה. ויזה טרגה זה מושג בלטינית, מעולם הפיזיקה, שאומר זה כוח דוחף את העצם מאחוריו. דיינו כוח סיבתי שדוחף. עכשיו יש פה שאלה שנשאלת, וגם האורחים שואלים את השאלה הזאת, זה נראה לא הגיוני, כי במקום אחר בעל הסולם אומר שדרך תורה או עבודה בדרך תורה זה כוח שנקרא ויזה פרנטה, דיינו כוח שמושך את האדם מקדימה, שהוא סימן לכוח מטרתי, שדרך המטרה אדם מגייס כוחות כדי לזוז למקום כזה ואחר, ולא בדרך סיבה שהיא דרך ייסורים, כפי שמביא פה את בעלי חיים והאינסטינקטים, שאם פעם אחת נחוויתי מהאש הזאת, אז אני לא אתקרב יותר לאש, ואם אני מריח ריח של מדורה, אז אני אתרחק מהמקום והאדם, ובאמת שיטה מפורסמת לכל מיני שורדים בטבע, הם לא למרוח את עצמם באפר של מדורה, והחיות מתרחקות עד כדי כך. זאת אומרת, אנחנו סומכים על האינסטינקטים של בעלי חיים שהם מבינים שאש זה מסוכן. אז ההבדל הוא שהאינסטינקטים המודבעים בנו הם שייכים לעניין של, קורא לזה, הבריאה הגולמית. דהיינו, ההבחן הזה שאנחנו רואים בבריאה או בטבע ובצורת ההשגחה שיש את הנושא של הטבע הגולמי, טבע של רצון לקבל, של פרטיות, של באמנת לקבל, שהוא קיים, ומהמקום הזה אנחנו מתחילים, וטבע נוסף שאותו צריך לפתח על דרך הוראת דרך, שהיא דרך תורה, שבשביל לפתח את הטבע הזה לא מספיק להסתייע בהיקשים פשוטים של סיבה ותוצאה הטבעיים, אלא צריך להשתמש בדמיון ולבנות את ההיקשים החדשים שיעזרו לי לנוע מטעם מטרה. דוגמה לכזה דבר היא זה שאנחנו נעים לא מטעם מה יוצא לי מזה, אלא מטעם חשיבות הערך שאני רוצה להשיג. אם יש לי ערך של להיות אדם בני, אז אני אעשה מאמץ, אפילו אם הוא נראה לי על-טבעי, כדי לצאת לריצה או לרכיבה, לזון בצורה בריאה ולעצור את עצמי תזונה שאינה בריאה, אפילו היא מאוד 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 מתחשק לי. ואפילו היגיון גופני אומר לי, כן, תקבל את זה עכשיו, אתה מאוד רעב וכו'. עד כאן המאמר הזה. עכשיו אנחנו נתקדם למאמר הבא, מאמר מבב, אין לו כותרת מקורית, השגחה פרטית והשגחת שכר ועונש. אנחנו מדברים שוב על ההשגחה, ושימו לב, זאת החלוקה שעושה לנו בעל הסולם, השגחה פרטית והשגחת שכר ועונש. ממאמנים הקודמים, להזכירנו, דיברנו על זה שהשגחת שכר ועונש זאת הדרך תורה, והשגחה פרטית, או היא השגחה שאנחנו פוגשים במה שנקרא דרך ייסורים. כך הולך המאמר. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. הבאר והמן, כתב ומכתב והלוחות, וקברו של משה, ומערה שמת במשה ואליהו, פתיחת פי האתון, פתיחת פי הארץ, לבלוע את הרשעים. ככה מביא לנו מפסחים. להורות שעניינים הניסיים השלימו את הבריאה, ובטרם שנתגלה גמר מלאכה, היו מוכרחים להופיע בסדר הטבע. ועל כן, חוק הטבע על הניסיים, אלא בתופעות מיוחדות, המסורות וניתנות רק לנביאים. כלומר, בהזדקחות מסוימה, נעשה הנביא ראוי שישיגם. כמו מבין באומנות, רואה מה שפשוטי עם אינם רואים, ונמצא אף על פי שאינו רואה חדשות, מכל מקום הוא חידוש גמור, ביות שכל אדם לא יראו כמוהו. וזה נקרא נס, מלשון התרוממות. למה התרוממות? אנחנו רואים בפירוש על הפסוק בתהילים, ונתתי לריח הנס להתנוסס, מצוות ציון, מפרש את המושג, הוא עניין הרמה והגבהה כנס הגבוה. מי שלומד מכיר את זה גם בתרגומים אחרים. וזהו נקרא נס, הנושא עד להכשירו לראות 10 הדברים הניסיים ההם הנראים בכל דור ודור ליחידים. ויש להבין כאן בית דרכי השגחה, השגחת שכר ועונש והשגחה פרטית, אשר מעשה ששת הימים הוא השגחת שכר ועונש, ומעשה בין השמשות הוא השגחה פרטית, שאחר גילוי השגחה הפרטית אין מעשה עוד, כי נגלה לכל שהוא יתברך בעל המעשה. ואלה נקראים ניסיים, או שלא גדרך הטבע, משום שאין להם מקום גילוי בעולם. כי אם היו מתגלים אפס קצהו, אז בטל כוח המעשה והזדקרות, והיה עולם עזוב על דרך ייסורים, השוממה. מה שאין כן, בהסתר ההשגחה הפרטית, יש מציאות שכר ועונש, ויש דרך תורה המצלה מן הייסורים. באופן שבית עניינים בהשגחת שכר ועונש. א', שיש מקום למהירות ההזדקחות, ב', שעם כל זה, בהסתר גם כאן הולכת על ההשגחה הפרטית. ובית דרכים בהשגחה פרטית, א', שאין מקום לשכר ועונש עוד, ב', שמהירות ההשתלמות נחשבת בהכרח להשכר. עד כאן מאמר, אנחנו ננסה להבין מה כתוב פה ולקחת איתנו מה שאנחנו יכולים. מתחיל נפלא ביותר שאומר, שעשרת הדברים הניסיים נבראו ביום השישי בין השמשות, ומסביר שזה בעצם מכניס את הדברים הניסיים האלה תחת סדר הטבע, ואומר על כן חוק הטבע הוא על הניסיים, אלא שאי אפשר לגלות אותם בדרך הטבע, רק בתופעות מיוחדות מסורות וניתנות רק לנביאים, לנביאים שיכולים להתפשט מגשמיות ולראות מעבר חוקי הטבע הגולמי. זאת אומרת שהדברים האלה הם חלק מהשגחה, הדברים הניסיים האלה, ואומנם הם למעלה מהטבע, אבל הם לא חלק מהטבע הגולמי, אבל הם חלק מההשגחה. עכשיו מספר לנו על תנאים שהדברים האלה יכולים להתגלות. אומר, ההזדקחות מסוימת שיש לנביא מאפשרת להם להשיג את הדברים האלה, להשיג את התופעות האלה שבדרך הטבע הגולמי הרגיל אי אפשר להשיג אותם, והם היינו מחוץ להשגה, מחוץ לתפיסה הטבעית. הדוגמה היא שבן אדם שמבין באומנות, אז הוא רואה דברים שאנשים אחרים לא רואים. אנחנו יכולים להבין את זה, זה משל ממש ברור. להבין איך אפשר לראות דברים שהם נמצאים שם, אבל הם מוסתרים מעיני הטבע הרגילים. ואומר שאף על פי שהדברים האלה לא חדשים, הם קיימים שם, הם קיימים בתוך מסגרת ההשגחה, בתוך מסגרת הטבע, מכל מקום, הוא חידוש גמור, ביות שכל אדם לא יראו כמו שכל האדם, באופן רגיל, לא יכול לראות את הדברים האלה. וזה נקרא נס, מלשון התרוממות. זאת אומרת, אתה מזדקח, במה? בצורת המחשבה, מחשבה, זה הלבשה לרצון. דהיינו שרצון של האדם מזדקח, מזדקק הכוונה שעוזב את הזוהמה של הפרטיות, דהיינו של בעלנת לקבל, וחושב בצורות זקות יותר, כמו צורות של הבורא, דהיינו בעלנת להשפיע, צורות של השפעה, צורות של אני לא רוצה לקבל לעצמי, כי הבורא לא מקבל מאף אחד שום דבר, הוא לא צריך, אין לו רצון לקבל. זה מאפשר לו להתרומם, גם במחשבה שהיא הלבשה של השכל שלו. ופה אנחנו מבינים את חשיבות של לימוד התורה, שמאפשרת לנו לעבוד על הרצון שלנו במקום הזך והניתן לשינוי בצורה יחסית קלה, שהוא המחשבה. זה עניין של נס, שמאפשר לזכך את התפיסה שלנו, את הרצון שלנו ואת המחשבה שלנו ואת הפירוש שלנו, כדי לראות דברים שנמצאים בטבע, אבל העיניים הרגילות לא רואות. הנושא עד להכשרו לראות עשרת הדברים הניסיים, הם נראים בכל דור ודור ליחידים. עכשיו, אומר שמדבר הזה אנחנו יכולים להבין בית דרכי השגחה. השגחת שכר ועונש והשגחה פרטית. אוקיי. אשר מעשה ששת הימים הוא השגחת שכר ועונש. מה זאת אומרת? השגחת שכר ועונש, אמרנו, זאת דרך תורה. זה אומר שבזמן של ששת הימים, שהדברים טרם נגלו, כי שבת היא זמן של תכלית, זמן של גילוי, אפשר לעבוד בהסתרה. הסתרה הזאת מאפשרת לנו להתאמן על דברים שהם מוסתרים מאיתנו, ולאמן את האמונה. כמו שאנחנו רואים בהרבה מקומות שמלמד אותנו ומצווה עלינו, הזוהר הקדוש אומר שבזמן ההסתרה, בלילה, דווקא קונים את האמונה ולומדים תורה כדי לקנות את החסדים שמתגלים בבוקר, בזמן הגילוי, ביום. אבל זמן העבודה הוא דווקא בזמן ההסתרה. אז מהו מעשה בין השמשות? שהוא בין השמשות בין יום שישי ליום שבת לפני התכלית. הוא השגחה פרטית. השגחה פרטית, אמרנו, היא השגחה הטבעית שפועלת האדם בדרך הטבע. אז איך זה עובד? אומר שאחר גילוי השגחה פרטית אין מעשה עוד. דיינו, אחרי שהתגלתה ההשגחה שמביאה אותנו בוודאות לעניין של בחירה ביתר דבקות, דיינו שמראה לנו שבמקום שאנחנו מתרחקים מהשם, אנחנו נפגעים ואנחנו נכווים ואנחנו מקבלים מכות ומתרחקים מהמקום הזה, והפוך, במקום שההשגחה רוצה שאנחנו נתקרב, מביאה לנו תענוג. בזמן שהדבר הזה מתגלה, אנחנו, אין לנו עוד מקום של עבודה, אין לנו עוד מקום של הסתרה. דיינו, הדברים המחוסים, שהם מחוסים מסיבה, כמו חדר כושר, אתם מתגלים, וברור לי שאם אני, דוגמה שמביא הרב לפעמים, שהם היו מגלים לנו שאם בן אדם לא יניח תפילין, אז עכשיו תתייבש לו היד, אז ודאי שאנחנו פוחדים מאוד בעניין הזה. אז איפה הבחירה? צריכים לשים לב שהשגחה פרטית פועלת באמת בצורה סיבתית. היא לוחצת על האדם ומושכת אותו לתענוגות. וכאן אומר שמקום שיש גילוי להשגחה פרטית, אין מעשה עוד, כי נגלה לכל שהוא יתברך בעל המעשה, שהכל מאיתו יתברך. לא כמו שנראה לנו שדברים שקוראים לנו הם מקרה, או מישהו אחר אשם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד ולחשוב. ואלו נקראים ניסיים, או שלא כדרך הטבע, משום שאין להם מקום גילוי בעולם. אז הדברים שמוסתרים מאיתנו צריכים לעבוד בשביל לגלות אותם, צריכים להזדקך. אם היו גלויים לנו, והם קיימים, המערכות האלה פועלות, אבל אם הם היו גלויות לנו, אז לא היינו מקום של הסתרה, מקום של עבודה, ומקום האמון היה נלקח מאיתנו. וזה מסביר למה אין להם מקום גילוי בעולם. עולם, ממילה אהלם. אהלם של מה? אהלם של פני השם. דיינו שאנחנו מבינים שהבורא הוא חשוב, והוא בעל המעשה. יש לנו אהלם במקום הזה. כי אם היו מתגלים אפס קצהו, אז בטל כוח המעשה והזדקחות. אין לנו מקום להזדקח. מטעם הבחירה שלנו, שאנחנו בוחרים לקנות טבע שני, אלא אנחנו פועלים באותו טבע אנוכי, אומרים, אני רוצה לעשות את המצוות, כי ודאי, אם אני לא אעשה את המצוות, אני אמות מבחינה רוחנית, ולמות אני לא רוצה, במקום להגיד, אני רוצה לחיות מבחינה רוחנית, למרות הכל ולמרות הטבע הגופני שמושך אותי, פה אני יכול להתאמן על בחירה. והיה עולם עזוב על דרך ייסורין השוממה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כשהכל גלוי, אז אין מקום להזדקחות מהירה. וזה נקרא, היה עולם עזוב על דרך ייסורין השוממה. דהיינו, שאנחנו היינו ממשיכים לעבוד עם הרצון לקבל שלנו. ופה רק היינו מקבלים מכות גדולות יותר ויותר גדולות ויותר גדולות ויותר גדולות, עד שהם מכים אותנו, עד שנאמר, רוצה אני לבחור באהבת השם. אבל דבר קשה. כי נלקח מאיתנו דרך של הזדקחות, שהיא דרך תורה, שאפשר לעבוד, להתאמן בהסתרה, כדי לקנות את הבחירה הזאת. מה שאין כן, בהסתר השגחה פרטית, שמסתירים אותה, את ההשגחה הפרטית הזאת, שאנחנו לא רואים אותה כהשגחה, אלא אנחנו רואים אותה כסתם סיבות ותוצאות של העולם, אני עשיתי ככה, אז לכן קיבלתי ככה, הוא עושה ככה, אז אני קיבלתי מקב, או כל מיני מקרים בעולם, או כמו שאוהבים היום להגיד מדענים, אני לא יודע אם אוהבים כבר, אולי כבר פחות אוהבים, אבל לפחות ככה היו אוהבים פעם, שיש איזשהו כאוס או מטריאליזם, שדבר גרם לדבר גרם לדבר, ולכן אני קיבלתי את האיסורים האלה וכו'. אז ההשגחה הזאת היא מוסתרת מאיתנו, ההשגחה שמובילה אותנו למקום שבו אנחנו נבין, אוקיי, במקום הזה, בצורה הזאת, אני לא מוכן עוד. ויש דרך התורה המצילה מן האיסורים. ודרך תורה הזאת, זאת פועלת בהשגחת שכר ועונש. יש לנו פה הערה שכתבו האורחים, שעניין זה מבואר הרבה פעמים בכתבי רבנו, מביאים פה מזוהר הסולם, בראשית א', אם לא היה נברא האדם באור וחושך, שייתכן בו עניין הבחירה בין טוב ורע, ועניין שכר ועונש, לא היה אפשרות שיתגלה שכר טוב הזה לצדיקים. דיינו, המקובל בתורה שנבראה בשבילו. ובהקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד ממהי, ואילך מבואר בעריכות גדולה, בית מדרגות שכר ועונש, והשגחת הנצחיות, ואופני השגתם והצורך בהם. אנחנו רואים פה איזושהי נגיעה באיזשהו נושא רחב שבעל הסולם מדבר עליו הרבה, וכל הנושא הזה שכן איך בנוי מקום האימון שלנו, וכן לשמה אנחנו צריכים את ההסתרה הזאת לעבוד, וכשאנחנו נפגשים קשיים בדרך, אנחנו צריכים להבין, למעשה זה מדרגות לקנות אמונה, ובלי המדרגות האלה, הכל היה באמת מאוד מטריאליסטי, והיינו צריכים לסבול על בשרנו, עד שהיינו מבינים שאנחנו לסבול יותר לא מוכנים. ופה יש הזדמנות, דווקא בזמן ההסתרה, לעשות איזושהי תנועה מטעם עצמנו כדי לקנות שכר הרבה. פסקה האחרונה אומר לנו, או רומז לנו על אופני ההשגחה, כי סוף כל סוף ההשגחה היא מטרתית, היא נועדה להביא אותנו לבחירה ביתר דבקות. אומר שבהשגחת שכר ועונש יש בית עניינים, א', שיש מקום למהירות ההזדקחות, וזה דבר שדיברנו עליו, זה עניין השכר, שאפשר להרוויח שכר גדול, וב', שעם כל זה, בהסתר גם כאן הולכת על השגחה פרטית. זאת אומרת, כשאדם, ההשגחת שכר ועונש מוסתרת ממנו, למעשה הוא נופל למקום של השגחה פה, עובד בצורה של השגחה פרטית. השגחה פרטית זה השגחה על התקיימות שלו הטבעית, הגולמית. דיינו פועל עם ניסורים ותענוגות שדוחפים ומושכים אותו למקום שההשגחה רוצה שיגיע אליו. ובהשגחה הפרטית, גם בדרכים. הוא אומר, אחד, אין מקום לשכר ועונש עוד. בדומה למה שאמר לנו פסקה קודם, אמר שברגע שמגולה ההשגחה הפרטית, אז אין מקום לשכר ועונש. אני יודע שאם אני עושה ככה, אני מקבל את זה. אם אני עושה ככה, אני מקבל את זה. שאין חיים רוחניים ואין חיים בכלל, כי החיים שלי למעשה הם רוחניים, בלי שאני חושב או מרגיש בצורה נכונה, או מה המשמעות של המצוות. אין הסתרה כשההשגחה הזאת מגולה. ובית, שמהירות ההשתלמות נחשבת בהכרח לשכר. למה אומר את זה? לעניות דעתי, אפילו שזאת השגחה פרטית ולא השגחת שכר ועונש, כל מקום שגם בהליכה בהשגחה פרטית, שאדם משתלם טוב יותר, זה נחשב לשכר, כי סוף כל סוף השגחה רוצה לקדם את האדם למטרתו. זה מה שאני מצליח להבין ולהסביר במאמר הזה. אתם מוזמנים לעיין, ואנחנו מתקדמים למאמר הבא, מאמר מנזיין, עם כותרת מקורית, שכר ועונש. בוא נראה. העולם מקשים. למה לא כתוב שכר ועונש בכל התנך? והעניין, כי התורה הקדושה היא שלשלת האורות העליונים כמו שהם במציאות. שזה בסוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך. ועניין תורה ומצוות לא ניתן לנו אלא כדי למהר ולקרב אותנו אל תכלית הבריאה, כמו שחשב השם יתברך בשעה שבראנו לכבודו יתברך. שהוא, כמו שאמרו חז"ל, ליהנות לנבראיו. ושם נתבאר שהטוב והטענו כבר מוכן, וכל עוד שלא באנו להתכלית, מצויים אנו בצער ואיסורים המרובים על הנחת וטענוג. והנה, אין לך עונש גדול מזה, כל אחד כפי מחובה ונדועים לו עצמו, ואין לך שכר גדול מזה, כמו שכתוב בתורתנו, לדופקה בו. במובן מאליו, שאין ארור מדבק בברוך, ואין בעל מחובים דבוק בבעל התענוג וחדווה, אלא למעשים טובים צריכים. חלק ראשון. המשך. ועניין שכר ועונש שכתבו חז"ל הוא מובן בפשיטות, בסוד הגלגול, שכל זמן שאדם עדיין לא בא על התכלית הנעל, הוא מוכרח להתגלגל פעם שנית ושלישית וכו', עד שיתוקן ויבוא על התכלית הנעל, להיותו מחויב ומוכרח, כמו שביארנו במאמר התפתחות. והנה, לאחר פטירה, כשאדם קלקל את מעשיו עוד יותר מיד ביאה לעולם, אינו ראוי להתגלגל לעולם הזה פעם שנית, עד שיבוא באותם העונשים האמורים בחז"ל. וזהו עניינו של השם יתברך, לא לעצמו, כי לאחר פטירתו של אדם, כשאין לו גוף, ולפיכך אין לו מעשים טובים, ולפיכך אין להקשות למה לא נרמז בתורה, כי אין צורך עוד. ועוד הרבה דברים יותר נצרכים לנו אשר לא ניתנו בכתב זולת בעל פה. ועיקר השכר הכתוב בתורה הוא עניין השלום ומנוחת הפרנסה, שהוא תנאי מוכרח לעסק העבודה המביאה אותנו להמטרה ולדפקה בו, ואבן כי קיצרתי. אנחנו רואים שבעל הסולם קיצר פה מאוד, לכן אנחנו נדרשים לפרש את הדברים כפי שאנחנו יכולים. בואו נראה. קודם כל, המאמר הזה הוא נותן לנו השקפה רחבה, או אולי מזווית קצת כללית יותר, על כל העניין של שכר ועונש. תראו איזה יופי, אומר כזה דבר. מתחילים מקושייה, אומרים אין עניין של שכר ועונש לא כתוב בתנך. מה הכוונה? אז גם האורחים שואלים ואומרים, צריך עיון כוונת רבנו. דהרי מוזכר בתנך פעמים רבות עניין שכר ועונש. אלא, שנראה ממה שכתב רבנו בסוף המאמר, ועיקר השכר הכתוב בתורה הוא עניין השלום ומנוחת הפרנסה, שעיקר שאלתו היא על עניין עולם הבא, גן עדן וגיהנום, שלא מוזכרים בתורה. עיין גן בספר מאמרי הסולם חלק ב', מאמר תורה שבכתב היא לציבור. זה עוד חזון למועד. ועיין שאלה כעין זו בספר הקדמות הסולם בקונטרס מורה אמצעי. פסקה ח'. על כן, זה הציטוט. אין מדובר בתורה שבכתב מהשרת הנפש. זה בעצם מסביר את הקושייה פה. מה אומר? מה זה שאומר? שבתנך לא מוזכר עניין שכר ועונש. זה אומר, בעל הסולם כותב במאמר ההוא, בקונטרס מורה אמצעי, אין מדובר בתורה שבכתב מהשרת הנפש. מהייהוד המובדל לעתיד לבוא בחידוש, בגן עדן וכדומה. הטעם הוא כי דיברה תורה כלשון בני אדם. ועיקר החפץ של האדם שנשלם בחייו עצמו, וכמעט שאינו מסוגל להרגיש בטבעו, בהתענוג שיקבל זולתו. ואם יבטיחו לו 100 פעמים אשר בגלגול שני יגיע תיקונו ויקבל כל טוב מהשם, חלף היסורים בגלגול הזה לא ייתם מזה שום טעם של נחמה. כי אם יבטיחו לו, על כן, על כל פנים, בסוף ימיו, שראה עולמו אז בחייו ויזבע. ועל כן, מעניין שכר ועונש, נפש בלי גוף אין מדובר, כי בעל הגוף אין לו השגה של כלום בנפש בלי גוף. ומגמר התיקון, שגלגול אחרון יקבל, הרי זה מובא בתורה שבכתב, והיה באחרית הימים וכו'. אומר, הרי מביאים לנו בעניין של אחרית הימים. אמנם, לא תסבירו שדור האחרון הוא הראשון. משום בית טעמים, א', כי לא ישיגו הוא כנל, ב', כי תקרר אותו מהרצון להשתלם בחייו עצמו. הוא אומר, אתה לא, אתה ראשון, אתה לא דור אחרון, אתה לא תגיע לתיקון. אז איך הוא יעבוד? הוא יתקרר. ומה שהתורה מדברת דרך כלל ישראל, עניין של אחרית הימים, הוא משום שבדרך כלל בהכרח שאי אפשר שישתלמו בדור אחד או דורותיים, שמוכרחים לשית אלפי שני כנודע. ועל כן מגלה, כמו ברמז עניין, סוף הימים. כמו שאמר יעקב, יאספו ויגיד אליכם מה יקרה אתכם באחרית הימים. והיינו בדרך כלל, אכן בדרך פרט שמטרתו לראות עולמו בחייו, אם כן ידובר בו מזמנו עצמו בלבד. דהיינו, אומר, זה שכן מדברים אותנו על אחרית הימים, או לדור האחרון, זה עניין של כלל. אומרים שבעצם כל הדור הושלם, אבל כפרט אתה גם יכול להגיע לגמר תיקון הזה עוד עכשיו, בחייך, בגלגול הזה וכו'. וזה שמדברים איתנו על זה, מדברים איתנו בעצם על התיקון הכללי הגדול, שדורש הרבה גלגולים והרבה נדבכים על נדבכים על נדבכים, שאי אפשר להשלים אותו בבת אחת, מה שאין כן, התיקון הפרטי שלך. עם החמושים בידיעה הזאת, אני רוצה שניגש עכשיו למאמר הזה ונראה. אז הקושייה של בעל הסולם אומרת, מה קרה בתנ"ך לא מדברים אותנו משכר ועונש? ומסביר, ועניין כי התורה הקדושה היא שלשלת האורות העליונים כמו שהם במציאות. מה הכוונה? אנחנו לומדים את זה ואנחנו נלמד את זה במאמרים שמדברים על חוכמת הקבלה, שהתורה הקדושה מספרת לנו על סדר שלשלות העולמות, ממעלה למטה, בצורה מדויקת, ואיך נדבך בנוי על נדבך וכו'. שזה סוד כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ועניין תורה ומצוות לא ניתן, אלא כדי למהר לקרב אותנו אל תכלית הבריאה, כמו שחשב השם יתברך בשם שבראנו לכבודו יתברך, דהיינו. יש פה ודאי הגעה למטרה. כי קדוש ברוך הוא חשב עבורנו, וכבר ככה תכנן, ככה חשב, זה ודאי, זה כבר ככה במציאות הזאת. למה נראה עכשיו, במציאות של אמון, שאנחנו לא שם? כי אנחנו רוצים לקנות את זה מצד עצמנו, כדי שזה קניין שלנו. כדי שנתאמן על הבחירה וכו', דברים שדיברנו עליהם. אז למה נתנו לנו את התורה? כדי שנבין איך הדברים בנויים ממעלה למטה, כדי שנוכל ממטה למעלה להגיע אליהם בצורה מהירה יותר, או מה שאמרנו בדרך תורה, כי מסביר שתיקון איתי, תיקון שבנפש שווה להרבה מאוד איסורים. אז מה חשב עבורנו השם יתברך? כמו שאמרו חז"ל, ליהנות לנבריו, זה מה שהבורא יתברך רוצה מאיתם. ושם נתבהר שהטוב והעונג כבר מוכן. אנחנו לא צריכים לכרות את התענוגות שאנחנו רוצים לקבל. התענוג כבר מוכן, הכל כבר מוכן, רק אנחנו צריכים להגיע למטרה. אז מה מפריע לנו? כל עוד שלא באנו לתכלית, מצויים לנו בצער ואיסורים המרובים על הנחת והתענוג. זה מה שחסר לנו, כי אורות קודמים לכלים. זה אומר שאנחנו קיבלנו באינסוף את כל התענוגות ואת כל השלמות הרצויה. ועכשיו, אחרי הצמצום, כשהאורות האלה הסתלקו, אז הצער הוא לאותם אורות שאנחנו רוצים לקבל, רק בצורה חדשה, בצורה של יתר דבקות, שקניית האהבה. זה לא מסחר. הבריאה בחרה ביתר דבקות, ועכשיו הוא עובד בשביל זה. וכל התענוגות מחכים לה. הבורא רק רוצה ליהנות למבריו. אנחנו לא עושים מסחר עם הבורא. ומזה היסורים שלנו, שעוד לא הגענו. והנה אין לך עונש גדול מזה, בכל אחד לפי מחובב הנודעים לו, עצמו, לפי מה שהוא משתוקק וכו'. ואין לך שכר גדול מזה, כמו שכתוב בתורתנו, לדופקה בו. אנחנו רוצים להתדבק בבורא, כי הדבקות הזאת היא מושא הבחירה שלנו. אחד. ודבר שני, אנחנו מתקרבים לבורא ויתברך, ולמעשה אנחנו מתחברים לאורו שיוצא ממנו, במרכאות אני אומר, בצורת יש מיש, וככה אנחנו זוכים להרגיש אותו, את הבורא, בדבקות הזאת. אז עד כאן זה המסלול שלנו. וכל עניין ההשגחה וכל עניין של שכר ועונש נכללים בתוך המערכת הזאת. כן? צריכים להבין את זה בצורת השקפה. מהו השכר ומהו העונש שמדובר פה? זה לא נקימות ונטירות כמו שאומר בעל הסולם על כל פנים. אלא ברור שאנחנו רוצים להגיע למקום מסוים. והמקום הזה חסר לנו. וזה העונש שלנו. מחד, מאידך, כשאנחנו מגיעים לשם למטרה שלנו, זה השכר. אבל המקום כבר קיים, הוא מחכה לנו. זה לא מסחר עם הבורא, כמו שאמרתי. ובעניין הדבקות, אומר לנו בעל הסולם, אין ארור מתדבק עם ברוך. דהיינו, אתה אומר לי, זה לא מסחר, אבל צריך להיות משהו או לעשות משהו כדי להידבק בבורא. תקשיב, דבקות ברוחני זה השוואת צורה. תהיה בצורה של הבורא, אתה תהיה דבוק. ואין ארור מתדבק עם ברוך. הבורא לא רצו לקבל, ואתה בא רצו לקבל כל כך חזק. אוקיי, זה החומר שלך, מה לעשות? אז ככה הבורא ברא אותך, הוא רוצה את הרצון לקבל הזה שלך, כדי שתוכל לקבל את ההטבה שלו. נכון. עכשיו, יש בחירה ביתר דבקות, והיא אומרת שיש צורה להשתמש ברצון לקבל את זה. אם אתה תשנה את הצורה, אתה תהיה דבוק. ואין בעל המחובים דבוק בבעל התענוג וחדווה, אלא למעשים טובים צריכים. פשוט, כל ההתקדמות ואת כל ההתפתחות שלנו, כל המעשים הטובים שאנחנו צריכים לעשות, זה כדי לקנות את הצורה הזאת, כדי סוף כל סוף להיכנס לתחום של הצורה של הבורא. ואז בעצם זוכים לקבל את כל השכר. עד כאן. ממשיכים. מסביר לנו בעל הסולם אומר, ועניין שכר ועונש שכתבו חז"ל הוא מובן בפשיטות בסוד הגלגול. לא מביא לנו את סוד הגלגול, אבל קצת רומז לנו, ואנחנו ננסה להבין, ואם כבר אומר שמובן בפשיטות, אז אולי בכל זאת נוכל לדוג מפה איזה הבנות. שכל זמן שאדם עדיין לא בא על התכלית הנעל, הוא מוכרח להתגלגל פעם שנית ושלישית וכו'. נותנים לנו הזדמנויות. אומרים לנו, בוא, אתה עכשיו עושה ספרינטים קטנים, תיקונים קטנים, מה שתצליח לתקן, אנחנו נשמור לך את זה, ועוד פעם אתה בא, ואתה בא, ואתה בא. אם כבר הגעת, או היית צריך גלגול אחד, או מעט גלגולים, אז בבקשה, הגעת, ואתה יודע, וכבר הסברנו מה זה להגיע. להגיע להשוואת צורה עם הבורא, עם כל היוצא בזה. וכך הוא יתגלגל עד שיתוקן, עד שיבוא לתכליתו, פשוט מאוד, להיותו מחויב ומוכרח, כמו שביארנו במאמר התפתחות. והנה, לאחר פטירה, כשאדם קלקל מעשיו עוד יותר, מעת ביאה לעולם, אינו ראוי להתגלגל לעולם הזה פעם שנית, עד שיבוא באותם האנשים האמורים בחז"ל. מה הכוונה? אומר, נותנים תודעת גוף פרטי לאדם, כדי שיבוא לעשות איזשהו תפקיד מאוד מסוים. הוא בא לעשות את התפקיד הזה, ובמקום לעשות את התפקיד הזה, הוא קלקל. זה אומר שהוא השתמש בתודעת הגוף הפרטית בצורה לא נכונה, לא אמיתית, וקלקל את הנשמה שלו, שהיא נהייתה עם תודעה יותר גופנית, יותר פרטית. צריך את הנשמה הזאת עכשיו להביא אותה, להפס אותה, כדי שתוכל לבוא להמשיך לתקן. ואיך עושים את התיקונים האלה? הוא אומר באותם תיקונים שהם מביאים לנו חז"ל, כל מיני גיהנום וכל מיני כאלה דברים, לא מביא פה דוגמאות, אבל מביא לנו במקומות אחרים. אבל זה מה שנקרא אחר פטירתו. זאת אומרת, אחר שלוקחים ממנו את מקום האימון, כי או שהוא סיים את העבודה המסוימת שלו, או שהוא בעד במקום האימון, או מקלקל אותו ולא רוצים שהוא יקלקל את עצמו עוד יותר, אז לוקחים לו את המקום הזה, ועושים לו איזשהו ריסט. כן, במילים, בצורה מאוד מאוד פשוטה אני אומר את זה. וזהו עניינו של השם יתברך לא לעצמו. כי לאחר פטירתו של אדם, כשאין לו גוף, אין לו תודעה כזאת גופנית, אין לו מעשים טובים. זאת אומרת, הוא לא יכול מעצמו לעשות מעשים טובים, הוא לא יכול לבחור, הוא לא יכול להשתמש בהסתרה הזאת של הפרטיות, לשים את עצמו בצד, את הטבע הגולמי שלו, ולהתעקש לקנות טבע שני של, שיאפשר לו להיות בצורה של הבורא יתברך, בצורה של השפעה. ולפיכך, אין להקשות. למה לא נרמז בתורה? אז מה אתה רוצה? התורה ניתנה לאנשים שבאו למקום האמון, שעובדים. אז ברור שלא כתוב את הדברים האלה בתורה. כי זה דברים האלה, כמו שהוא אומר פה, עניינו של השם יתברך, לא לעצמו. שמסדרים את הנשמה לפני שבאה לעולם הזה. ובעולם הזה הוא צריך איזושהי הוראה דרך, את התורה שמדברת לו איך לעבוד עם הפרטיות שלו. איך לעבוד עם התודעה הגופנית. ועוד הרבה דברים יותר נצרכים לנו אשר לא ניתנו בכתב זולת בעל פה. אז למה בכלל אנחנו מסבירים לנו את הדברים האלה? למה בחוכמת הקבלה מסבירים לנו את מבנה העולמות? כן, מסבירים בתורה שבעל פה את מבנה העולמות כדי שאנחנו נוכל לבנות את עצמנו לפי העולמות העליונים. ועיקר השכר הכתוב בתורה הוא עניינו השלום ומנוחת הפרנסה. אבל בתורה שבכתב השכר מוסבר בצורה כזאת שהוא יכול להיות מובן דרך תודעת הגוף, דרך הרצון לקבל לפרטיות, שהוא תנאי מוכרח לעסק העבודה המביאה אותו למטרה ודווקא בו ויבן כי קיצרתי. מה זה התנאי מוכרח? שיהיה לו תודעת גוף. מחד, מאידך, כדי שהוא יוכל להתעסק בדברים האלו הוא עניין השלום ומנוחת הפרנסה. מה זה השלום מנוחת הפרנסה? אולי אפשר להעיר את הדברים האלה. השלום, נדבר באדם אחד, הוא זה שאין קונפליקטים קשים בין רצונות השונים של האדם, והוא נמצא כל הזמן בקרוע ברצונותיו, ומעלה כמו חולה ולא יכול להתקדם. זה ממש אפיון של מחלת נפש, שאין לו שלום. ומנוחת הפרנסה, דיינו, שיש לו מספיק כוח לקיים את עצמו ולתת מעצמו. שהוא לא רדוף אחרי הקיום שלו, שממילא הוא עניין של קיום של טבע גולמי, ולא יכול להיות עסוק בקניית טבע שני, טבע רוחני. ככה קצת הערנו את המאמרים האלה, ומיארתי כדי שהשיעור לא יהיה ארוך מדי, ובזה אנחנו מסיימים את עניין של שכר ועונש. ברור שיש פה עוד הרבה מאוד דברים שצריך לדון בהם, ודברים האלה לא פשוטים, אבל העצה היא לראות את המקום שלנו, כמקום עבודה, לא לפחד מאתגרים, לבחור בצורה חכמה את האתגרים, כדי שיוכלו לקדם אותנו לדברים החשובים בחיים שלנו, ולא לנוע מטעם שכר ועונש, אלא מטעם חשיבות הערכים שלנו. ערך חשוב זה ערך שמקרב אותי לאהבת השם. לכן יש עניין לפרסם לעצמנו את הערכים האלה, לקנות אותם, לעשות דברים ותנועות, כדי שנוכל לשמוע את הערכים שלנו, מדברים אלינו תדיר, ומגינים, מצילים אותנו מהמציאות של התודעה הגשמית שגורמת לנו או רוצה שנתרכז רק בקיום הגשמי ומבלבלת אותנו מהעבודה שלנו והופכת את תודעת הגוף או תודעה הגופנית לדבר החשוב יותר מאשר התודעה הרוחנית, תודעה של נשמה. וממילא אנחנו רואים גם דרך השגחה הפרטית, שהיא השגחת דרך חיסונים, שתודעת הנשמה היא יותר חשובה, והיא יותר משתלמת להשקיע בה, לטווח ארוך. אם נבין את זה, יהיה לנו מספיק כדי שנוכל להתקדם ולעבוד. עוד דבר שאני רוצה להגיד, כי עניין של שכר ועונש, בעיקר דברים שאמרנו לנו פה בעל הסולם בסדרת המאמרים האחרונים האלה, מדברים הרבה על עבודה, הרבה על דרך עולה ויורד, על דרך שבן אדם יכול להיזרק מהדרך, או יכול להתקרב לדרך וכו'. יש פה עבודה, יש פה עליות וירידות. חשוב להבין שאפילו אם אני במקום נמוך, לא נדרש ממני להשלים את העבודה, נדרש ממני לרצות להתקדם למקום, לעשות צעד ועוד צעד. זה אומר שכל בן אדם, בכל מקום, בכל מצב, יכול לעשות צעד לכיוון הנכון, וזה מה שנדרש ממנו, צעד אחד. וכאן אני מעודד אתכם ואת עצמי, את כל עם ישראל ואת כל העולם, כן, לעשות מסגרת של לעשות צעד אחד לקראת המטרה, ואולי עוד צעד ועוד צעד, כמה שיהיה לנו כוח, ולא להתייאש מהמטרה. תודה רבה חברים יקרים, בעזרת השם נתראה בשיעור הבא.